אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. פרק ט' שבספר דברי הימים א', חותם את רשימות היחס שהובאו בפרקים ב' עד ח'. רשימות היחס שפתחו את ספר דברי הימים הסתיימו למעשה בפרק ח'. החלק הסיפורי של הספר יתחיל בפרק י', והוא יתאר את ההיסטוריה של עם ישראל מעליית דוד לחס המלוכה ועד לחורבן הבית הראשון. פרק ט' כולל שתי רשימות. רשימת יושבי ירושלים בתקופת עזרא, בפסוקים א' עד למד ד', ורשימת היחס של בית שאול בפסוקים למד ה' עד מם ד'. הרשימה השנייה חוזרת למעשה על רשימות היחס של שבט בנימין בפרק ח'. זוהי חזרה מגשרת שנועדה לקשר בין חטיבת פרקי היחס של שבטי ישראל לבין החטיבה השנייה בספר דברי הימים א', שעניינה מלכות דוד ושלמה, והיא פותחת בסיפור מות שלמה בפרק י'. הרשימה של תושבי ירושלים בתקופת עזרא שייכת מבחינה היסטורית לתקופה שלאחר הסיפור ההיסטורי של דברי הימים, ואנשים שמופיעים בה אינם קשורים לרשימות יחס קודמות. מה אם כן התפקיד של פרק ט', לשם מה הוא מופיע במבנה הכללי של ספר דברי הימים? הרמב"ן בספר הגאולה מביא את הרקע לפרק ט' בתוך סקירה של מבנה הספר כולו. לדבריו, המפתח להבנת המטרה של הספר נעוץ בשני הפסוקים האחרונים של הספר, שבהם מכריז כורש מלך פרס: כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, השם אלוהיו עמו ויעל. מי מבני ישראל שרוצה לעלות ולהתחיל ביישוב הארץ החרבה, מוזמן לעשות כן. דובר בתקופה של לפני שיבת ציון של הבית השני. מילים אלה של כורש פותחים גם את ספר עזרא. עובדה זו, טוען הרמב"ן, מצביע על כך שעזרא, שלטענתו כתב גם את ספר דברי הימים, התכוון לכך שדברי הימים ישמש כמבוא לספר עזרא. את ספר עזרא שמתאר את שיבת ציון, צריך לקרוא מתוך ידיעה של הנאמר בדברי הימים. הבנה זו ממקמת את פרק ט' בלב ליבו של ספר דברי הימים. רשימות היחס שקראנו בחלק הראשון של הספר מביאות את הרקע המשפחתי של החוזרים לירושלים, ומבחינה זו הם הקדמה לפרק ט'. הסיפור ההיסטורי שמתואר בשאר הפרקים של הספר נועד לתאר את קורות אותן משפחות עד לנקודה שבספר עזרא ממשיך בתיאור. הפירוש של הרמב"ן מעלה מספר שאלות. אם רשימות היחס נועדו לספק את הרקע למשפחות שהתיישבו בירושלים, היינו מצפים שהשמות שמופיעים בפרק ט' יתקשרו לשמות שהופיעו ברשימות הקודמות. ואין הדבר כך. דבר שני, הרשימות שבפרק ט' הן אותן רשימות שבנכם מהפרק י' בשינויים קלים. מספרי עזרא ונחמיה, ברור שהרשימות אלו מתארות את המצב בתקופה מאוחרת יחסית של שיבת בית שני, לאחר הבנייה וחנוכת העיר בידי נחמיה. מדוע הרשימה זו מופיעה בספר דברי הימים, שלפי טענת הרמב"ן הוא משמש כהקדמה לספר עזרא? האם לא היה ראוי יותר להציג את רשימת המשפחות שבאה עם עזרא בפרק ב' של ספר עזרא למשל? יותר מכך, מדוע להגביל את הרשימה לאנשים שבחרו להתיישב בירושלים, בשעה שהרשימות בנחמיה מתארות את ההתנחלות גם בחלקים אחרים של הארץ? אם נקבל את המבנה הכללי של הספר, כפי שהוצג בידי הרמב"ן, אנו חייבים להעמיק במטרותיו כדי לקבל תשובה לשאלתנו. נתחיל בשאלה, מדוע ספר דברי הימים מתאים יותר כרקע לספר עזרא מאשר ספרי שמואל ומלכים? כפי שכבר ציינתי בהקדמה, ספר דברי הימים הוא ספר היסטורי שמציג את המאורעות ההיסטוריים מנקודת המבט של ההיסטוריון שכתב אותם. עבורו היה חשוב לבחון את אותן מאורעות לא כהיסטוריון אובייקטיבי המנסה להשוות את תקופתו לתקופת המלכים שקדמה לו, אלא מהפרספקטיבה של נצח ישראל, כפי שהדבר בא לידי ביטוי ברעיון המשיחי. עזרא ורבים מבני תקופתו ראו בתחילה של שיבת ציון את הניצנים של ימות המשיח. שיבת ציון בימיו של עזרא הייתה שופעת בתקוות משיחיות. את העם הנהיג באותה עת זרובבל מבית דוד. ביחד עמו חזר גם ישוע הכהן הגדול, נצר לכהנים מבית צדוק, שבהם ראה הנביא יחזקאל את המועמדים לכהונה בימות המשיח, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי בתאות בני ישראל מעלי, המה יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם, נאום אדוני אלוהים. המה יבואו אל מקדשי, והמה יקרבו אל שולחני לשרתני, ושמרו את משמרתי. זו הייתה השלישייה שבחזון זכריה יתאחדו כדי להביא את אורו של המשיח לעולם, העם, המלך והכהן. עזרא שאף לחנך את בני דורו ולהכינם לקראת בואו של המשיח. החזון המשיחי מתמקד גם בעיר ירושלים. סיומו של חזון יחזקאל מתאר את אורו של משיח שמירושלים יצא אל העולם כולו. זהו יהודה הייחודי של ירושלים בחזונו של עזרא. נחמיה תיאר את ההגרלה שהתקיימה בין שבי ציון כדי לקבוע איזה משפחות יוכלו להתיישב בירושלים. יחזקאל קבע שכל מי שמשמש בתפקיד ציבורי ודתי בעיר יזכה לתמיכה משאר השבטים, משום שתושבי העיר משמשים כנציגיהם בעיר הקודש. החיים בירושלים אמורים להיות חיי קודש, שבהם המקדש והפולחן שבו תופסים מקום מרכזי. זהו הרקע להבנה הנכונה של פרק ט'. נחמיה ברשימה המקבילה מתאר את העובדות כמו שהן קרו. יש שהתיישבו בירושלים, ויש שהתיישבו במקומות אחרים בארץ. בספר דברי הימים, עזרא מתייחס לאותם אירועים היסטוריים ונופח בהן את נשמת אחרית הימים. הוא מתמקד ביישוב ירושלים משום שזה עבור המוקד של סיפור ההתנחלות כולו. הוא מתאר את העבר המפואר שלדעתו מכיל את הזרעים של עתיד זוהר ומבטיח. המתיישבים החדשים בירושלים מייצגים עם בעל עבר ידוע ומלא הוד. כדי שיוכלו לחדש את נוכחות השכינה בישראל על בסיס פועלם של הדורות הקודמים. רשימת תושבי ירושלים נבדלת משאר רשימות היחס שקדמו לה. ברשימות היחס האחרות, נקודת המוצא הייתה שבטית. מאבי השבט השתלשלו בניו, בני בניו ובני שאר הדורות בסדר גנאולוגי הגיוני. לעתים נזכרו גם מקומות היישוב שבהם נאחזו צאצאים בדור מסוים, אולם אזכור זה הוא משני והעיקר הוא ביחוסם של בני דורות רחוקים לאב קדמון אחד. רשימת תושבי ירושלים לעומת זאת מבוססת על העיקרון הטריטוריאלי, והיא מונה את כלל תושבי העיר בתקופה מוגדרת. אמנם חלקי הרשימה בנויים על העיקרון הגנאולוגי, והם מונים בנפרד את בני יהודה, בני בנימין, אפרים, מנשה, הכהנים והלוויים, על פי התייחסות לאבותיהם. אולם המכנה המשותף של קבוצות אלה אינו מוצאן מאב קדום משותף, אלא ישיבתן בירושלים, והן מהוות חתך מייצג של העם כולו למעשה. וכל ישראל התייחסו מלשון יחס, והינם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם. נראה כי פסוק זה הוא לא חלק מהמבוא לרשימת תושבי ירושלים, אלא סיכום לחטיבת רשימות היחס שבפרקים ב' עד ח'. והיושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם, ישראל, הכהנים, הלוויים והנתינים. פסוק זה אומר הקדמה לרשימה שעניינה פירוט היישובים שבהם ישבו בני ישראל, על פי חלוקתם לישראל, כהנים ולוויים. אך רשימה זו נשמטה מן הכתוב, ואינה מצויה בפרקנו ואף לא מחוצה לו. הפתיחה לרשימת תושבי ירושלים עצמה מצויה רק בפסוק הבא, פסוק ג'. ובירושלים ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימין, ומן בני אפרים ומנשה. פסוק זה מציג את החלק הראשון ברשימה הכולל את ראשי האבות שאינם מן הכהנים והלוויים. לפי הצגה זו ישבו בירושלים בני ארבעה שבטים, אולם הרשימה עצמה מציגה רק את בני יהודה ובנימין. בכך דומה רשימה זו לרשימה שבנכם מהפרק י"א. ההשוואה בין שתי הרשימות מסייעת להשקפת החוקרים הסבורים שהרשימה שבפרקנו היא עיבוד של זו שבנחמיה י"א, או שהיא עיבוד של מקור משותף ששימש להכנת שתי הרשימות. פסוקים ד' עד ו' הם רשימה של בני יהודה. אותי בן עמיהוד בן עמרי בן עמרי בן בנימין, בני פרץ בן יהודה, ומן השילוני עשיה הבכור ובניו, ומן בני זרח יאואל ואחיהם, 690. רשימה זו מונה את שלוש משפחות יהודה המשתלשלות מן האבות הקדומים של השבט, פרץ, שילה וזרח. הדגם הכללי של הרשימה זהה לזה שבנחמיה י"א, אלא שבנחמיה נזכרים רק בני פרץ ושילה, ואילו בני זרח נזכרים בנפרד בנספח המופיע שם בפרק כ"ד. רשימתנו שונה מרשימות היחס האחרות של שבט יהודה, בכך שהיא היחידה מרכזת את צאצאי שלושת האבות הקדומים ביותר, בניו הישירים של אבי השבט של יהודה, וכולם בעיר אחת ירושלים. העובדה שרשימת בני יהודה יושבי ירושלים שבנחמיה י"א בנויה בדגם זהה לזה שברשימתנו, ושניתן לזהות בה אישים פעילים מתקופת שיבת ציון, עשויה ללמד שאין מדובר ברשימה קדומה של תהליך יישוב ירושלים, אלא ברשימה מתקופת שיבת ציון, תקופה שבאה לצורך להציג את ייחוסן של משפחות יהודה בירושלים כהשתלשלות ישירה מן האבות הקדומים של השבט. פסוקים זין עד ט' מביאים את רשימת בני בנימין. ומן בני בנימין סלו בן משולם בן הודויה בן הסנועה ויווניה בן ירוחם ואלה בן עוזי בן מכרי ומשולם בן שפטיה בן ראואל בן יבנייה ואחיהם לתולדותם, 956. כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבותיהם. בפסוקים י' עד י"ג מובאת רשימת הכהנים. ומן הכהנים ידעיה והיריב ויחין ועזריה ונחלקיהו, בן משולם בן צדוק, בן מריות בן אחיטוב, נגיד בית האלוהים. ועדיה בן ירוחם בן פשחור, בן מלכיה. ומעשי בן עדיאל בן יחזרה, בן משולם בן משלימית בן אימר. ואחיהם ראשים לבית אבותם, 1760, גיבורי חיל מלאכת עבודת בית האלוהים. רשימת הכהנים מתחלקת לשניים מבחינת המבנה. בפתיחה נזכרים שלוש משפחות כהונה, שמסיבה לא ידועה נרשמו ללא היוחסין שלהן, ידעיה, יהויריב ויחין. אחריהם באות רשימות של שלושה בתי אב כהניים, עזריה, עדיה ומעשי. הרשימה מסתיימת בסיכום מספר הכהנים המופקדים על מלאכת עבודת בית האלוהים, ונראה שסיכום זה מכוון לשלושת בתי אבות הכהונה, ולא רק לבית השלישי. הרשימות של שלושת בתי הכהונה בחלקה השני של הרשימה חוזרת בנחמיה י"א. ההבדלים בין הרשימות שם לרשימות שבפרקנו הם בעיקר בצורה, בתחום המבני. בפסוקים י"ד עד ט"ז מובאת רשימת הלוויים. ומן הלוויים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי, ובקבקר חרש וגלל. שמות אלה נשתרבבו למקומם בשל טעות מעתיקים ככל הנראה. השם גלל נזכר בהמשך במקומו הנכון ביוחסין של עובדיה מבני ידותון, וכך גם במקבילה של בנחמיה י"א. ומתניה בן מיכה בן זכרי בן אסף ועובדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון, וברכיה בן אסה בן אלקנה היושף בחצרי נטופתי. רשימת הלוויים אינה אחידה מבחינת הרכב והמבנה. היא כוללת ארבעה בתי אב, שמעיה, שלגביהו נמנים ארבע דורות המשתלשלים מראש השושלת מררי, מתניה, שלגביו נמנים שלושה דורות המשתלשלים מאסף, עובדיה, שלגביו נמנים שלושה דורות המשתלשלים מידותון, וברכיה, המונה שני דורות המשתלשלים מאלקנה. מררי הוא בנו הישיר של לוי. לעומת זאת, שני בתי האב הבאים, אסף וידותון, נזכרים לראשונה יחד עם הימן כראשי מחלקות המשוררים המשרתים במקדש, על פי הסדרי הפולחן שקבע דוד, שנמסרים בפרקים ו' וכ"ד. אי האחידות של משפחת הלוויים מתבטא אפוא בשני תחומים עיקריים. היא כוללת בתי אב המשתלשלים מראשי אבות מתקופות שונות, והיא אינה נאמנה לכותרת ומין הלוויים. היא כוללת בית אב אחד של הלוויים, שני בתי אב שהם במפורש מן המשוררים, ובית אב אחד שקשה להתחקות על זהותו. הכללת בית אב של לוויים ומשוררים ברשימה אחת, כשלעצמה אינה יוצאת דופן, משום שהמשוררים הם בני שבט לוי. גם השוערים הנזכרים בפסקה הבאה הם לוויים. התפיסה שהמשוררים והלוויים מהווים חטיבה אחת, באה לביטוי באופן ברור בזיכרונותיו של נחמיה, הכורך יחד את הלוויים והמשוררים, כמי שנפגעו מהזנחת העלאת המעשר לבית המקדש. והשוערים שלום ועקו ותלמון ואחימן, ואחיהם שלום הראש, ועד הנה בשער המלך מזרחה, המה השוערים למחנות בני לוי. רשימת השוערים שונה מקודמותיה משום שהיא כוללת שמות בתי אב ולא שמות פרטיים הנקשרים לשושלות בנות כמה דורות. במקבילה שבנחמיה י"א מובא לאחר פירוט שמות בתי האב של השוערים, מניינם של כלל השוערים, ואילו פסוק י"ח מרחיב ומציין במקום זאת את מקום השמירה ואת זמנו של בית שלום, שנזכר בפסוק הקודם כראש לבתי השוערים. ההגדרה בשער המלך מזרחה מכוונת לשער המזרחי של המקדש, לפי יחזקאל מ"ו, המזכירת שער החצר הפנימית הפונה קדים, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח, ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ. הנשיא הוא המלך שנכנס אל החצר הפנימית של המקדש כדי להקריב את קורבנותיו דרך השער המזרחי, ומיועד אך ורק לכניסת המלך. פסוקים יוטט עד כבב מתארים את מעמד השוערים ותפקידיהם. ושלום בן קורא בן אבי אסף בן קורח ואחיו לבית אביו הקורחים על מלאכת העבודה, שומרי הסיפים לאוהל. בספרי נביאים ראשונים התואר שוערים מוסב רק על שוערי העיר, ואילו התואר שומרי הסיפים מכוון בספרים אלה לכהנים רמי מעלה, האחראים לסדרי המקדש ולאוצרותיו. תואר זה מכוון אפוא להאדיר את מעמדם של השוערים הלוויים, וכך גם בהמשך בפסוקים כבב עד כבתת, המציגים את השוערים כממונים על הלשקות ועל אוצרות בית האלוהים. אולם ספק אם בפועל היה לשוערים מעמד כה נכבד, השמור רק לכהנים מבית צדוק. נראה יותר שמחבר דברי הימים, נקט בלשונות אלה בדרך של הגזמה, כדי להציג את השוערים כבני לוי, שיש להם זכויות בסגל המקדש, בעוד שבפועל שימשו בתפקידי עזר של שמירה במסגרת הסגל הזוטר של המקדש. המילה לאוהל שבפסוק האחרון מכוונת לשני עניינים. מצד אחד היא מעוררת אסוציאציה לאוהל מועד, מה שרומז על זכויותיהם של השוערים מאז תקופת הנדודים במדבר. מצד אחר זה כינוי למשכן הזמני של ארון אדוני שהקים דוד בירושלים עד לבניית המקדש. אוהל זה המתואר כן מקדש זוטה המשמש גם להקרבת קורבנות, הוא הבסיס להשקפת מחבר דברי הימים שדוד הוא זה שקבע את סדרי העבודה במקדש ואת הכללת המשוררים והשוערים כקבוצה של לוויים בפני עצמה במסגרת הסגל של בית המקדש. ואבותיהם על מחנה השם שומרי המבוא. הסיפה של פסוק יוטט ופסוק כף מפליגים אל העבר הרחוק ומתארים את האבות הקדומים של בית שלום, הקורחים, צאצאיו של קורח, המשתלשלים מקהת בן לוי, שהיו ממונים בתקופת הנדודים במדבר על מחנה אדוני והיו שומרי המבוא של אוהל מועד. ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים, אדוני אמו, זכריה בן משלמיה שוער פתח לאוהל מועד, כולם הברורים לשוערים בסיפים, 212, המה וחצריהם התייחסם, המה ייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. השוערים שהתפקדו מונו לתפקידם ולמשמרותיהם על ידי דוד ושמואל. צירופו של שמואל לדוד כמייסד סדרי הפולחן עולה בקנה אחד עם השקפתו של מחבר דברי הימים, שהמלכים שעשו הטוב בעיני אדוני הודרכו על ידי הנביאים. מחבר דברי הימים אף נוקף בשמו של ספר דברי שמואל הרואה כמקור לדברי דוד המלך הראשונים והאחרונים. אם כי שמואל מת עוד בימי שאול בטרם היה דוד למלך על ישראל, אבל ברור שהייתה לדבריו או לכתביו השפעה על מהלכיו של דוד. והם ובניהם על השערים לבית השם, לבית האוהל למשמרות, לארבע אורחות יהיו השוערים, מזרח, ימה, צפונה ונגבה. ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים, מעת אל עת עם אלה. כי ואמונה המה ארבעת גיבורי השוערים הם, הלוויים, והיו על הלשקות ועל האוצרות בית האלוהים. ארבעת גיבורי השוערים הם ארבעת ראשי האבות שנמנו בפסוק י' זין. וסביבות בית האלוהים ילינו, כי עליהם משמרת, והם על המפתח ולבוקר לבוקר. כשהיו שומרים בלילות, היו לנין בסביבות בית האלוהים, כדי שיוכלו להיכנס מיד למשמרת, כל אחד בתורו. ומהם על כלי העבודה, כי במספר יביאום ובמספר יוציאום. כלי העבודה הם כלי השרת ששימשו את הכהנים בפולחן. כלים אלה היו מונחים בלשקות המקדש שנזכרו בפסוק כ"ו, והשוערים והלוויים היו ממונים על הוצאתם לצורכי פולחן ועל החזרתם. הכתוב מדגיש את הצורך להקפיד ולספור אותם בעת הוצאתם, ולשוב ולמנותם בעת החזרתם. ומהם ממונים על הכלים, ועל כל כלי הקודש, ועל הסולת, והיין, והשמן, והלבונה, והבשמים. כל אלו היו חומרים שבהם השתמשו בפולחן. ומן בני הכהנים רוקחי המרקחת לבשמים, ומתתיהו מן הלוויים הוא הבכור לשלום הכורחי באמונה על מעשה החביתים. מעשה החביתים שמתתיהו היה ממונה עליו הוא מנחת התמיד של הכהן הגדול הנעשית על מחוות. בשל קדושתה המנחה זו מוקטרת כליל ואסורה באכילה. מעשה החביתים שייך מעיקרו לתחום עבודת הקודש במקדש. משום כך נחלקו הדעות אם אפשר בכלל שאחד השוערים היה מופקד עליו. יש הטוענים שרק אפיית מנחת החביתין הייתה נתונה בידי השוערים הלוויים, ואילו הקרבתה נעשתה בידי הכהנים. ומן בני הקהתי, מן אחיהם הלחם המערכת, להכין שבת שבת. התקנת לחם הקודש מדי שבוע שייכת לטקסי הפולחן הקבועים של המקדש. לחם זה ניתן לאחר החלפתו מדי שבת לכהנים שהיו חייבים לאוכלו במקום קדוש. ואלה המשוררים ראשי אבות ללוויים בלשקות פטורים, כי יומם ולילה עליהם במלאכה. אלה ראשי האבות ללוויים לתולדותם ראשים. אלה ישבו בירושלים, ובגבעון ישבו אבי גבעון יעיאל, ושם אשתו מעכה, ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש, ובעל ונר ונדב. וגדור ואחיו וזכריה ומקלות, ומקלות הוליד את שימם ואף הם, נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יהונתן, ואת מלכישוע, ואת אבי נדב, ואת אשבעל. ובן יהונתן מעריב בעל, ומעריב בעל הוליד את מיכה, ובני מיכה, פיתון ומלך, ותחריה, ואחז הוליד את יערה, ויערה הוליד את אלמת, ואת אזמוות, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא. ומוצא הוליד את בנאה ורפיה בנו, אל אשה בנו, את עצל בנו. ולעצל שישה בנים ואלה שמותם. עזריקם בוחרו וישמעאל ושעריה ועובדיה וחנן. אלה בני עצל. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.